פסחים דף כ"ט, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ח עמוד ב', שתי שורות מלמטה במילים מני מתניתין. התופעה הזאת, שמיד אחרי חג הפסח, מיד אחרי שעושים הבדלה של שביעי של פסח, אולי שעה אחר כך, אנשים הולכים לחפש חמץ בשווקים וברחובות, תורים ארוכים מסתרעים בסמוך למאפיות גדולות, אנשים הולכים לחפש חמץ, אבל ללכת ולבדוק חמץ? לחפש, כן, לבדוק. האם אנחנו יכולים למצוא יהודי שלוקח נר מוצאי חג הפסח, אחרי הבדלה, והולך לעשות בדיקת חמץ בכל הבית? אולי הילדים גם יתמינו לו את העשרה פתיתים שיחפש אותם? איפה מצאנו דבר כזה? מצאנו. בשולחן ערוך, סימן תף למד ה', כותב שיכול להיות אדם שעושה בדיקת חמץ אחרי חג הפסח, אחרי! איך ייתכן דבר כזה? אם הוא לא עשה בדיקת חמץ לפני פסח, אם הוא לא עשה בדיקת חמץ בפסח, יעשה בדיקת חמץ אחרי פסח. מה יש לחפש חמץ אחרי פסח? זה כמו לאכול סופגניות בט"ו בשבט. מה התשובה? למדנו במשנה, חמץ לאחר הפסח. אם זה היה חמץ של נוכרי, הוא מותר בענה, מותר גם באכילה. אם החמץ בפסח היה ברשותו של הנוכרי. אבל אם החמץ היה בפסח ברשותו של הישראל, אחר הפסח הוא אסור בענה. אז אם אדם שכח לעשות בדיקת חמץ לפני פסח, או בפסח, והוא לא ביטל את החמץ, והוא לא מכר את החמץ לנוכרי, אז יש לו חמץ בבית שעבר עליו הפסח. אז בשביל שלא יקשל באכילת חמץ, או בהנאה מחמץ שעבר עליו הפסח, הולכים לבדוק את החמץ, לחפש, אולי יש חמץ בבית, בשביל לבאר את כל החמץ, כי החמץ הזה אסור בהנאה. האם באמת החמץ הזה אסור בהנאה? במשנה למדנו שזה אסור, אבל הגמרא שאלה שלכאורה דברי המשנה לא מתאימים עם אף אחת מהדעות שאנחנו מכירים. יש דעה אחת, והבאנו את הדעה הזאת בהרחבה בדף הקודם, ונחזור על זה בעזרת השם שוב, זה דעתו של רבי יהודה. הוא סובר, הדעה הכי מחמירה, שבפסח עצמו, החמץ, מי שאוכל אותו חלילה, עובר גם במצוות לא תעשה, ויש לו חיוב קרת, עונש חמור מאוד. וגם אם אדם אוכל חמץ לפני פסח, בערב פסח, י' בניסן אחרי חצות, הוא עובר על מצוות לא תעשה מהתורה. וגם אחרי פסח, אם אדם אוכל חמץ שעבר עליו הפסח, הוא גם עובר על מצוות לא תעשה. זאת אומרת, לפי דעתו של רבי יהודה, גם לפני פסח, גם אחרי פסח, אדם שאוכל חמץ, אחרי פסח זה חמץ שעבר עליו הפסח, יעבור על מצוות לא תעשה, הוא עובר בלב. לעומת זאת דעתו של רבי שמעון, הוא אומר, בפסח עצמו, אמנם אני מסכים עם רבי יהודה, מי שאוכל חמץ, עובר על מצוות לא תעשה, וגם חייב קרת, עונש של קרת. אבל לפני פסח ואחרי פסח, הוא לא עובר אפילו לא בלב. הדעה הכי מקלה זה דעתו של רבי יוסי הגלילי. הוא אומר שאפילו בפסח עצמו, כל האיסור של חמץ זה רק לא לאכול חמץ. אבל ליהנות מחמץ, מהתורה אין איסור ליהנות מחמץ. עכשיו שואלת הגמרא, מה אני מתניתין? לפי איזה מבין הדעות שאנחנו מכירים, נשנתה המשנה שלנו שאומרת, שחמץ שהיה ברשותו של הנוכרי במשך הפסח, אחרי פסח מותר בענה. לעומת זאת חמץ של ישראל, שהיה ברשותו של הישראל, אז אחרי הפסח הוא אסור בענה. לפי מי נאמרו דברי המשנה האלו? היא רבי יהודה, אם תרצה לומר שזה לפי דעתו של רבי יהודה, זה לא ייתכן, כי הרי חמץ סתמה כאמר. לכאורה, הבינו מדברי רבי יהודה שאמר שחמץ אחר הפסח אסור, ועוברים עליו במצוות לא תעשה מי שיוכל ממנו. רבי יהודה לא חילק אם זה חמץ שהיה ברשותו של הישראל או חמץ שהיה ברשותו של הנוכרי בפסח. אז יכול להיות שאפילו חמץ שהנוכרי עפה אותו בפסח עצמו, וזה היה ברשותו של הנוכרי, לפי רבי יהודה אחרי פסח, יהיה אסור ממצוות לא תעשה מהתורה לאכול מהחמץ הזה. לפי זה לא יועיל למכירת חמץ שאנחנו עושים. ככה גמרא הבינה בהתחלה. אז אם כן משמע מזה שאפילו אם החמץ היה דנוכרי, זה גם כן אסור אחרי פסח. ובמשנה שלנו למדנו שהחמץ של נוכרי אחרי הפסח מותר בענה. אז מה תגיד שזה לפי דעתו של רבי שמעון שאומר שחמץ אחרי פסח מותר בענה? והיא רבי שמעון? גם זה אי אפשר לומר, כי לדעתו חמץ דישראל, חמץ שהיה ברשותו של הישראל, שהוא לא ביטל אותו, לא הפקיר אותו, לא מכר אותו לנוכרי. אם זה היה ברשתו של ישראל, לפי דעתו של רבי שמעון, אחרי פסח החמץ הזה, נמי משרק השערי, הוא מותר בהנאה אחרי חג הפסח. והיא רבי יוסי הגלילי, ואם תגיד שהמשנה שלנו הולכת כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי, זה עדיין לא ייתכן. כי הרי לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, אפילו תוך זמנו, אפילו בפסח עצמו, נמי משרק השערי בהנאה. מותר ליהנות מחמץ בפסח. אסור לאכול חמץ לפי דעתו בפסח. כמובן שאנחנו לא פוסקים כפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, וזה ודאי אסור בהנאה בפסח החמץ. אבל לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, לא אפשר לפרש את המשנה שלנו שאומרת שחמץ אחרי פסח, אם היה ברשותו של ישראל, הוא אסור. לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, אפילו בפסח עצמו, חמץ ברשותו של ישראל בהנאה, הוא לא אסור, הוא מותר. מתרצת הגמרא, תירוץ ראשון, אמר רב אחא בר יעקב, תירוץ הזה הגמרא בהמשך דוחה את התירוץ הזה, לעולם המשנה שלנו הולכת כמו דעתו של רבי יהודה היא, ואפילו הוא מודה שחמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח מותר בענה. כל מה שהוא אוסר חמץ אחר הפסח זה רק אם החמץ היה ברשותו של ישראל. ויעליף, אבל זה אנחנו מקבלים בינתיים, אבל הוא אומר חידוש יותר גדול. לפי דעתו, חמץ של נוכרי מותר לישראל באכילה. כל האיסור של לאכול חמץ לישראל, זה רק חמץ של ישראל. זה ודאי לא נפסק, זה ודאי לא להלכה. וגם לפי ההסבר הזה, איך שהגמרא בהתחלה בכלל הבינה, אז בתוספות ובמפרשים מסבירים בדיוק מה הוא מתכוון, כי הרי ברגע שהישראל אוכל את החמץ הזה, זה כבר נהיה שלו. רואים, אולי מדובר שהנוכרי תוכב חמץ לישראל בתוך הגרון, במקום שהוא לא יכול להוציא את זה החוצה. זה לוודאי לא הכוונה, ממש, בן אדם יהיה מותר לו בפסח לאכול חמץ כי זה של נוכרי, בוודאי שלא. אבל בכל אופן, הגמרא מנסה לתרץ שלפי דעתו של רבי יהודה, אולי נאמר, ככה מסביר רבי אחא בר יעקב, לפני שהגמרא דוחה את ההסבר הזה, שאם זה חמץ של נוכרי, סובר רבי יהודה, שמותר לאכול את זה אפילו בפסח עצמו מהתורה. למה? ויעליף, רבי יהודה לומד גזירה שווה כזאת. שאור דאכילה, משאור דראייה. כתוב שאסור לאכול שאור, אז כתוב שם את המילה שאור, בפסח אסור לאכול שאור, וכתוב שלא ייראה לך שאור, כתוב גם לא לראות שאור בפסח. אז לומדים גזירה שווה בין האיסור אכילת שאור, לבין איסור לראות שאור בפסח. מה שאור דראייה? מה שכתוב ולא ייראה, כתוב לך שאור. מה הכוונה? שלך היא אתה רואה. אסור לך לראות חמץ, שאור, שהוא בבעלותך, הוא שלך. זה אסור לך לראות בפסח. אבל אתה רואה של אחרים, הכוונה רק של נוכרים כמובן. אם יש חמץ של נוכרי, של אינו יהודי, גם אם אתה מסתובב נאמר בעיר העתיקה, ואתה רואה שם עגלות, בסטות, של חמץ גמור, אבל זה בבעלותו של נוכרי, מותר לראות את זה, מותר לראות את זה. אבל הוא בא עם חידוש גדול רב אחא בר יעקב, הוא בא לומר, שלומדים גזירה שווה, כמו שמותר לראות חמץ של נוכרי, אתה רואה של אחרים וכן של גבוה, אתה יכול גם לראות חמץ של הקדש, אם אין איסור שבא לראה בא למצא, חידוש גדול אומר רב אחא בר יעקב בדעתו של רבי יהודה, אף שאור דאכילה, גם האיסור של חמץ שנאמר לא לאכול חמץ בפסח, זה דווקא שלך היא אתה אוכל. אם זה שלך, אסור לך לאכול את החמץ הזה, אבל אתה אוכל חמץ אם הוא של אחרים, אם זה חמץ של נוכרי, וכן חמץ של גבוה. חידוש גדול, ואמרנו, גם לפי החידוש הגדול הזה, זה לא כזה פשוט ללכת ולאכול חמץ של נוכרי, כי ברגע שאתה אוכל את זה, אתה קונה את זה. אז הדברנו שיש מפרשים שהכוונה היא, ברגע שהנוכרי יבוא, ויתחוב לישראל את החמץ בתוך הגרון, לא באמת, עזוב, עדיף כבר לאכול מצות, תפוחי אדמה וביצים, וכבר יותר נוח מאשר ללכת עם כל הקומבינות האלה לאכול, אפילו לפי התירוץ שנדחה של רב אחא בר יעקב ודעתו של רבי יהודה, זה לא כל כך פשוט שיהיה מותר לאכול חמץ של נוכרי או של הקדש בפסח. טוב, אבל בכל אופן, את הנקודה שרב אחא בר יעקב בא לומר, שלומדים גזירה שווה, כמו שראיית שאור, כל האיסור זה רק שאור של ישראל, אבל אם זה שאור של נוכרי זה מותר לראות, ככה גם אכילה של שאור, האיסור מהתורה לאכול שאור זה של ישראל, אבל אם זה שאור של נוכרי, אין את החיוב הזה מהתורה. אז אם כן, ובדין הוא, באמת מה שהתנא היה יכול לכתוב במשנה, דאיבה אלה למיתנה, לא רק שחמץ של נוכרי אחר הפסח מותר בהנאה, היה צריך לכתוב אפילו באכילה נמי שערי, שמותר אפילו לאכול חמץ שהיה בבעלותו של נוכרי בזמן חג הפסח, מותר אחרי פסח אפילו לאכול את החמץ הזה. אז למה לא כתוב שמותר לאכול חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח? למה כתוב שמותר להנות מחמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח? רק היידי דתנא דישראל אסור בהנאה. אגב, שמיד אחר כך כתוב שאם החמץ היה בבעלותו של ישראל בפסח, אסור להנות מזה אחרי פסח. אז תנא נמי דנוכרי מותר בהנאה. שזה כתוב שכל מה שמותר חמץ של שהיה בבעלותו של נוכרי בפסח, מה שמותר אחרי הפסח בחמץ הזה, זה מותר בהנאה. אבל האמת, זה מותר גם באכילה. חמץ שהיה ברשותו של הנוכרי במהלך הפסח, מותר גם באכילה אחרי פסח. האמת, ובדין הוא די בעלי למתנה, ואפילו בתוך זמנו מותר בענה. היה צריכים לכתוב במשנה על חמץ של נוכרי, לא רק שעבר עליו הפסח מותר בענה, אלא גם בפסח עצמו היה צריך לכתוב שאם זה בעלותו של נוכרי, לפי דעתו של רבי יהודה הוא מותר בענה, לפי ההסבר של רבי חבר יעקב שאנחנו עכשיו מסבירים, אלא, והי די דתנא דישראל, אגב זה שהתנא של המשנה מדבר על חמץ שהיה ברשותו של ישראל, הוא מדבר לאחר זמנו, שגם לאחר זמנו זה עדיין אסור בענה, תנא נמי דנוכרי לאחר זמנו. לכן אגב זה כבר כתוב גם לעניין חמץ שבעלותו של נוכרי, שדבר אחרי זמנו, שאז הוא מותר בענה. אבל האמת שגם בזמנו, בפסח עצמו, זה גם כן מותר בענה. זה תירוץ של רבי חבר יעקב, שתכף הגמרא תדחה אותו, אבל ככה הוא מסביר. שהמשנה שלנו, כמו דעתו של רבי יהודה, וחמץ של נוכרי מותר, וחמץ של ישראל אסור, חמץ של נוכרי מותר אפילו בפסח עצמו, וכל שכן אחרי הפסח, וחמץ של ישראל אסור בפסח עצמו, וגם לא אחרי הפסח. הסבר שני, רבא אמר, לעולם המשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי שמעון היא, שהוא אומר שחמץ, אפילו אם היה בבעלותו של ישראל, בפסח, אחרי פסח הוא מותר בענה. רבי שמעון היא, אז תשאל אם כן, למה חמץ שעבר עליו הפסח, והוא היה ברשותו של ישראל, אסור בענה? אתה יודע למה? רבי שמעון כנסה כניס, מדרבנן, כנסו את האדם שעבר על האיסור מהתורה של לא יראה, בא לי ראה או בא לי מצא. אסור שיראה אצלך חמץ שלך, אסור שימצא אצלך חמץ שלך. למה בן אדם הזה ישיר ברשותו חמץ? אז אחרי פסח עוד נתיר לו ליהנות מזה? לא, חכמים כנסו, כדי שאדם לא יבוא להשאיר אצלו בבית חמץ בפסח. וגיד מה הבעיה? לא ראיתי, לא שמעתי, לא יודע. זה שיש לו מחסן מלא בוויסקי, לא יודע, לא מכיר, לא יודע, שכחתי שיש לי כזה מחסן. בן אדם יבוא ובמזיד יבוא וישיר חמץ, ויגיד אחרי הפסח זה יהיה מותר בענה, חכמים כנסו, בענה יעבור על איסור מהתורה, בא לי ראי או בא לי מצא, חמץ ברשותך בפסח, בשביל שאחרי פסח זה יהיה מותר לו בענה, חכמים כנסו את הדבר הזה, כדי לגדור את האדם שחלילה לא ייקשל באיסור שבא לי ראי או בא לי מצא. זאת אומרת, לפי זה יוצא, שחמץ שעבר עליו הפסח, שכולנו מכירים, שאם היה מכירת חמץ, מותר ליהנות מזה אחרי פסח ולאכול מזה אחרי פסח, אם לא היה מכירת חמץ, אז אסור. כל האיסור של חמץ שעבר עליו הפסח זה לפי דעתו של רבי שמעון רק מדרבנן, גזרה מדרבנן. אולי זה לא כזה מתאים לומר רק, אבל האיסור הוא מדרבנן, זה לא איסור מהתורה. טוב, אומרת הגמרא, בישלמה לרבה, הוא אומר שהאיסור לאכול חמץ אחרי פסח הוא כנס מדרבנן. היינו דקטני, אז אני מבין את הלשון במשנה שכתוב שחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה משום שנאמר, ההמשך שם כתוב, משום שנאמר לא ייראה לך החמץ. אני מבין, מה הקשר זה שחמץ שהיה ברשותו של ישראל בפסח, אחרי פסח החמץ הזה אסור, בגלל שכתוב לא ייראה לך חמץ. מה הקשר? הרי מה הסיבה שחכמים כנסו חמץ אחרי פסח לפי דעתו של רבי שמעון? מכיוון שהבן אדם עבר, לא ייראה לך חמץ, אז חכמים כנסו את אדם שעבר על האיסור הזה. אלא לרבי חבר יעקב, שאמר שמשנה היא כמו רבי יהודה, והאיסור אחרי פסח של החמץ זה מהתורה. אז אם כן, למה כתוב שהאיסור הוא, האיסור של חמץ אחרי פסח זה משום בא לי ראה ובא לי מצא? הרי האיסור הוא משום לא יאכל חמץ מבעלה, כי הרי יש לב מהתורה איסור אכילת חמץ אחרי פסח. לפי דעתו של רבי יהודה, יש אחד מהמצוות לא תעשה שכתוב בתורה לא יאכל חמץ, הוא לא נאמר על פסח, לא נאמר על ערב פסח, הוא נאמר על אחרי פסח בכלל. אז האיסור של אכילת חמץ אחרי פסח זה מי לא יאכל חמץ, לא מי בא לראה ובא להימצא. אז למה כתוב לא יראה לך חמץ? מתרץ את הגמרא, מה שכתוב לא יראה לך חמץ בסוף המשנה, זה לא נאמר על ההלכה האחרונה. מי סברה את הסעיפה קאי וכי אתה סבור, שמה שכתוב שהאיסור משום לא יראה לך שעור, לא יראה לך חמץ, זה נאמר על החלק הזה שכתוב שחמץ שהיה אצל הישראל בפסח אסור אחרי פסח, בהנאה לא, זה לא נאמר על החמץ של ישראל, אלא הרייש הקאי, זה נאמר על הדין הראשון, שנאמר חמץ שהיה ברשותו של נוכרי בפסח, למשל הוא עשה מחירת חמץ הישראל לפני פסח, או שסתם נוכרי הלך עפה לעצמו פיתות, לפות, עפה בפסח עצמו, לעצמו, או אפילו למכור, לא משנה, אבל זה היה ברשותו בפסח עצמו. אז כתוב במשנה, אחי כאמר, המשנה אומרת, חמץ של נוכרי, שבפסח זה היה החמץ של נוכרי, שעבר עליו הפסח, אתה מדבר עכשיו מוצאי פסח, אחרי ההבדלה, אתה בא לשווקים, אתה יודע שהחמץ הזה הוא כשר למאדרין מן המאדרין, לא יודע איך, מי הולך להשגיח על האפייה של הנוכרי, אבל לא ניכנס לזה. אבל אם זה חמץ של נוכרי, שעבר עליו הפסח, מותר החמץ הזה בהנאה. על החלק הזה כתוב משום שנאמר לא ייראה חמץ. מה הכוונה? לא ייראה לך חמץ. אבל חמץ של נוכרי מותר. שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. כאן מוסיפים את התוספת הידועה ושל גבוה. גם אם זה חמץ של הקדש, שהקדישו לבדק הבית, זה אין איסור להחזיק ברשות הישראל כזה חמץ. ויליף שעור דאכילה משעור דראייה. לומדים גזירה שווה מהשעור של ראייה. כמו שכתוב, לא ייראה לך שעור, כן? שלא ייראה השעור שלך, אסור לך לראות אותו בפסח. אז כמו שאם זה לא שלך, מותר לך לראות את זה, אתה לא עובר על זה בפסח. ככה לומדים גם שעור דאכילה, שכל האיסור לאכול שעור, זה רק אם זה היה שעור ברשותך בפסח, אם זה היה שעור ברשותו של הנוכרי, הוא מותר אחרי פסח. אם נתמקד בפינה אחת, בוויכוח בין רב אחא בר יעקב לבין רבא, אנחנו בעצם נגלה שיש כאן ויכוח בדעתו של רבי יהודה, האם הוא למד גזרה שווה, שכמו שכל האיסור לראות חמץ או להחזיק ברשותנו חמץ, זה דווקא חמץ שלנו. לא ייראה לך חמץ, שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה חמץ של נוכרי. האם רבי יהודה למד גזרה שווה גם לאיסור אכילה והנאה מחמץ, שכל האיסור הוא דווקא אם זה שלך, אבל אם זה של נוכרי אין איסור? אז אולי אם נתמקד ונתבונן, ואם זה חמץ שעבר עליו הפסח, וזה היה בפסח ברשותו של הנוכרי, אז אם אנחנו לומדים את הגזרה שווה, שדווקא חמץ שלך היא אתה רואה, ודווקא חמץ שלך אסור לך לאכול בפסח, אבל חמץ של נוכרי מותר לך לראות, וגם אם עבר, גם אם לאכול וליהנות ממנו, כמו שביארנו, יהיה מותר לך, כי אנחנו לומדים את הגזרה שווה הזאת, לפי רב אחא בר יעקב בדעתו של רבי יהודה. אם כן, יוצא שכל שכן חמץ שעבר עליו הפסח, מותר בענה. אבל אם לפי דעתו של רבי יהודה לא לומדים את הגזרה שווה הזאת, בין ראייה של חמץ לבין אכילה של חמץ של נוכרי, אז כמו שאסור לאכול חמץ של נוכרי בפסח, ככה גם אסור לאכול חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח, במצוות לא תעשה, כמו דעתו של רבי יהודה, שיש מצוות לא תעשה, שאסור לאכול חמץ שעבר עליו הפסח, גם אם הוא היה בשטו של הנוכרי לפי זה, וזה דעתו של רבא. אז אם כן יוצא שיש ויכוח בין רבא חבר יעקב לבין רבא, גם כשאנחנו מתבוננים בפינה הזאת במחלוקת שלהם, מה קורה לגבי חמץ שהיה בשטו של נוכרי שעבר עליו הפסח, אנחנו מגלים שיש כאן בעצם מחלוקת ביניהם. לפי רב אחא בר יעקב, כמובן בדעתו של רבי יהודה המחלוקת, כן? לפי רב אחא בר יעקב, רבי יהודה סובר שחמץ שעבר עליו הפסח והוא היה ברשותו של הנוכרי, מותר אחרי הפסח בענה. לפי רבא, בדעתו של רבי יהודה, חמץ שעבר עליו פסח והוא היה בפסח ברשותו של הנוכרי, אחרי פסח הוא אסור בענה. זה מה שאומרת הגמרא, המחלוקת שהם חולקים בעניין הזה, הם הולכים לשיטתם גם באמרה אחרת שלהם. ואז דו לטעמי, הם הולכים לשיטתם במחלוקת אחרת, דאיתמר, האוכל שעור שבפסח הוא היה של נוכרי, שעבר עליו הפסח, לדברי רבי יהודה, שלומד שאחרי פסח, יש גם איסור לא תעשה לאכול חמץ שעבר עליו הפסח. רבא אמר, לוקה, כי הוא אכל חמץ שעבר עליו הפסח. לפי דעתו של רבי יהודה, חמץ שעבר עליו הפסח, חייבים עליו בלב. ורבא אחא בר יעקב אמר, אינו לוקה. במה הוויכוח ביניהם? כמו שאמרנו, רבא סובר שרבא אמר, לוקה, למה? למה לא? חמץ שעבר עליו הפסח, לוקים עליו. לפי דעתו של רבי יהודה, זה מצוות לא תעשה מפורשת. אז תגיד, רגע, אבל זה היה פשוטו של הנוכרי, נו, אז מה? אבל יש גזירה שווה, כמו שמותר לך לראות חמץ של נוכרי בפסח, ככה גם מותר לך לאכול חמץ של נוכרי. לפי דעתו של רבא, רבי יהודה לא לומד את הגזירה השווה הזאת. רבא לא יליף, לפי דעתו לא יליף רבי יהודה רבי יהודה לא למד את הגזרה שווה הזאת בין שאור דה אכילה משאור דה ראייה. שכמו שכל האיסור של ראיית שאור וגם ככה חמץ, זה דווקא אם זה שלך, אבל אם זה של נוכרי אין את האיסור הזה. ככה גם לעניין אכילה של שאור, דווקא שלך, אבל של נוכרי אין את האיסור הזה, ואם כן, אחרי פסח לא יהיה את האיסור. הוא לא למד את הגזרה שווה הזאת. לכן גם אחרי פסח, גם אם זה חמץ של נוכרי, שעבר עליו הפסח, יש את אותו איסור של חמץ שהיה בפסח קיים, אחרי פסח הוא אסור בהנאה, לפי דעתו של רבי יהודה. רבך רבי יעקב, שהוא הגיע עם החידוש פורץ הדרך הזה, שרבי יהודה לומד גזירה שווה בין איסור ראיית חמץ לבין איסור אכילת חמץ, אז אם כן, הוא אמר אינו לוקה, כי לפי דעתו יליף רבי יהודה את הגזירה שווה הזאת, שאור דה אכילה משאור דה ראייה, כמו שכל האיסור בא לראה, הוא בא למצס, דווקא לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור, שדווקא אם זה שלך, אסור, אתה עובר על איסור אם אתה רואה את החמץ, אבל אם זה של נוכרי או של הקדש, אתה לא עובר על האיסור הזה. אז אם כן, גם לעניין אכילה, אנחנו יודעים גזירה שווה, שכל האיסור אכילת חמץ בפסח, ואם ככה גם אחרי פסח, זה דווקא אם זה היה שלך, אבל אם זה היה של נוכרי, חמץ שעבר עליו הפסח, ובפסח הוא היה ברשותו של הנוכרי, אחרי הפסח הוא יהיה מותר בענה. אז אם כן, יש פה בעצם ויכוח בין רבא לבין רבא אחא בר יעקב, גם בפינה הזאת, לעניין חמץ שבפסח היה ברשותו של הנוכרי, ועבר עליו הפסח, אם מותר לנות ממנו או לא. כמו שכבר אמרנו, החידוש הזה של רב אחא בר יעקב, הוא חזר בו מהחידוש הזה. והדר בי רב אחא בר יעקב מהאי. בכלל זה היה יכול להיות חידוש מאוד מאוד מופלא, לומר שיהיה מותר בפסח לאכול חמץ. אם זה חמץ של נוכרי, איך הוא רוצה לומר? כמו שאמרנו, עם כל ההגבלות כמובן, כן? כמו שהמפרשים מסבירים, זה לא בדיוק שיהיה מותר לאדם לאכול בפסח חמץ ממש אם זה של נוכרי. אלא אם נוכרי, תוכב לו בבית הבליעה, לא ניכנס כרגע לכל הדיונים של הפוסקים בעניין. אבל בכל אופן, גם מזה רב אחא בר יעקב בסוף חזר בו, אז שאף אחד לא יעלה בדעתו להסתכן באיסור הנורא הזה. והדר בי רב אחא בר יעקב מההיא, חזר בו מהדרך איך שהוא הסביר את המשנה שלנו, כמו שהוא הסביר שזה הולך לפי דעתו של רבי יהודה. דתניא, הגמרא לוקחת אותנו למסלול, בסופו אנחנו באמת נבחח של רב אחא בר יעקב חזר בו מההסבר במשנה, שהוא הסביר שזה הולך כמו דעתו של רבי יהודה. איך אנחנו רואים את זה? אז קודם כל נלך צעד אחרי צעד. דתניא ברייתא, האוכל חמץ של הקדש במועד, הכוונה בפסח, בעצם הוא נכנס כאן לשתי בעיות. קודם כל הוא אכל בפסח חמץ, ושנית כל הוא אכל אוכל של הקדש. אז חמץ אנחנו כבר בעניינים, כן? אבל מה עם הקדש? אדם שגוזל הקדש, נהנה מהקדש, שלא בהתר, אז במקום לקרוא לו גזלן, במקום לומר שהוא גזל, אומרים שהוא מעל. כמו שאומרים, מילה מכובסת. זה לא מילה מכובסת, יש לזה גם משמעות בפני עצמה. אבל זה כאילו, בעצם הוא גזל מההקדש, מועל בהקדש, הכוונה גוזל מהקדש. הוא נהנה מהקדש בדבר שאסור לו ליהנות. הוא מועל, המשמעותי שאם זה היה בשוגג, בלי כוונה, הוא צריך להביא חבילה של, הוא מקבל חבילה של אנשים. קודם כל הוא צריך לשלם את מה שהוא נהנה, זה נקרא קרן, הוא מוסיף על זה תוספת של חומש, בנוסף מביא קורבן אשם מעילות. כאן, בשביל שהוא יהיה חייב על זה שהוא מעל מהקדש, הוא צריך ליהנות מהקדש שיש בו שוויות, שהוא מותר בהנאה ההקדש הזה. האוכל חמץ של הקדש בפסח מחדש את הברייתא שהוא מעל, לפי הדעה של התנא הראשון. כי יש שוויות, החמץ של הקדש בפסח, מה יש לך לעשות עם החמץ הזה? אסור הרי לאכול חמץ? לא, יש לו ערך. מה הערך שלו? אז אנחנו נראה על זה, קודם כל נראה את הדעה השנייה. ויש אומרים לא מעל. הדעה השנייה סוברת, אין ערך לחמץ אפילו של הקדש בפסח. אז ממילא הוא לא מעל, הוא נהנה מהקדש, דבר שאין לו שום שווי. בעצם יש כאן ויכוח בין התנא הראשון לבין היש אומרים, האם לחמץ של הקדש בפסח יש ערך מסוים, שבשביל זה מי שנהנה מהקדש בפסח, חוץ מזה שהוא אכל חמץ, שזה בוודאי יש חבילה של אנשים שיזכה לחזור בתשובה ולא ידע מזה, כן? אבל יש לו, האם יש לו בעיה עם ההקדש שהוא נהנה ממשהו שהוא שווה של הקדש, או שהוא לא שווה כלום, כי זה חמץ בפסח, לכן הוא לא נחשב שהוא מעל. תנא קמא סובר, מעל. תנא, יש אומרים אומר, לא מעל. עכשיו, מה הוויכוח? אז הגמרא מביאה על זה חמישה מהלכים לא פחות, בוויכוח האם יש ערך להקדש בפסח, או אין ערך להקדש כמובן של חמץ בפסח, או אין ערך להקדש של חמץ בפסח. ההסבר הראשון, שהברייתא הזאת הולכת לפי התנא הראשון כמו דעתו של רבי שמעון. חמץ בפסח אסור באכילה, אבל אחרי פסח, חמץ שעבר עליו הפסח, לפי דעתו של רבי שמעון, מותר בהנאה. אז אומרת הגמרא, אם ככה זה מובן מה התנא הראשון סובר, שבגלל שהחמץ אחר הפסח מותר בהנאה, אז הוא מעל. אבל מה יש אומרים? מי זה יש אומרים? ומה הדעה שלו? למה הוא סובר שלא מעל? אמר רבי יוחנן, היש אומרים זה דעתו של רבי נחוניה בן הקנה היא. רבי נחוניה בן הקנה. הוא סובר ש... לא מדבר כרגע אם יש ערך לחמץ, אין ערך לחמץ. כרגע אנחנו מדברים שכול, לפי המהלך הראשון, כולם מסכימים שחמץ בפסח יש לו ערך. למה? כי חמץ שעבר עליו הפסח, מהתורה הוא מותר בהנאה. אמנם חכמים גזרו שיהיה אסור בהנאה, כנסו את הבן אדם בגלל שהוא עבר לא יראה, ולא, לא יראה לך שעור ולא יראה לך חמץ, אבל חמץ אחר הפסח, אם זה היה של ישראל, חכמים כנסו, אסור בהנאה. אבל כאן, מכיוון שזה חמץ של הקדש, הוא הרי לא עבר על בל יראה ובל ימצא, אז לא כנסו בכלל שזה יהיה אסור בהנאה. זו הנקודה פה. בעצם, מכיוון שזה חמץ של הקדש, אז רבי שמעון מודה שאחרי פסח זה מותר בהנאה. כי הרי מה הסיבה, כמו שאמרנו, שחמץ אחר, שעבר עליו הפסח, חכמים כנסו שהוא יעשו בהנאה, כי האדם עבר, על בל יראה ובל ימצא. טוב, אז אם כן, החמץ הזה יש לו שוויות, כי הוא של הקדש, ואחרי פסח יהיה מותר בהנאה. אז אם כן, מובן הדעה של התנא הראשון, למה מעל? למה הוא מעל? מכיוון שהוא נהנה מהקדש, שאחרי פסח יהיה לו ערך להקדש הזה, ויהיה מותר בהנאה. למה רבי נחוניה בן קנה אמר שהוא לא חייב משום מעילה? לא בגלל שהוא נהנה ממשהו שהוא לא שווה, אלא מכיוון שבן אדם שאכל חמץ בפסח, איזה עונש הוא מקבל? קרת! זה נקרא מיטה בידי שמיים עם שדרוג קל כמובן לרעה. עם ילדים, בלי ילדים הוא ייפטר מן העולם, זה מחלוקת רש"י ותוספות, אבל בכל אופן, קרת זה עונש חמור מאוד. לפי דעתו של רבי נחוניה בן הקנה, זה כמו חיוב מיטה בידי בית דין. כשאדם למשל הלך בשבת ושרף שדה שלמה של חברו בשבת, עשה פה שתי דברים רעים. א', הוא חילל שבת. הוא עבר על מלאכת מבעיר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אז על זה מגיע לו, אם זה עדים ראו ואתרו בו לפני כן, מגיע לו עונש מיטה בידי בית דין. בנוסף, מגישים לו חשבונית, אדוני, אתה הזקת פה את השדה של חברך. אז הדין הוא שהוא לא צריך לשלם. למה? קם לי בדרבה מיני. מה פירוש? מספיק לו בעונש הגדול יותר. כיוון שהוא חייב עונש של מיטה, אז זה כבר מספיק לו עונש הזה והוא פטור מהתשלומים. לא צריך לשלם. עכשיו, אם הוא הבעיר שדה של חברו ביום הקדוש בשנה, יום הכיפורים, שאדם שמחלל את יום הכיפורים חלילה, אפילו אם יש עדים והתראה, הוא לא חייב מיטה בבית דין, הוא חייב קרת, זה מיטה בידי שמיים. אז התנא הראשון שם בברייתא סובר, דעת רבנן, שמכיוון שבית דין לא ממיתים את הבן אדם הזה, שהבעיר אש ביום הכיפורים, אז לכן נשאר לו העונש שהוא צריך לשלם לפחות, על השדה שהוא הבעיר, הוא הזיק. הוא חייב קרת! מיטה בידי שמיים, בסדר, מה שבידי שמיים יעניש אותו זה חשבון שמיים. פה בבית דין של מטה, צריך להעניש אותו בעונש היחיד שיש לו, שבסמכותם של בית הדין זה עונש ממוני. בא רבי נחוניה בן הקנה ואומר, הוא היה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים. יותר נכון, לאי תשלומים, מה פה שיותר נכון? ההסבר הוא לאי תשלומים. זאת אומרת, כמו שאם אדם הבעיר שדהו של חברו בשבת, מכיוון שהוא חייב מיטה בידי אדם, אז מספיק לו עונש החמור הזה, והוא לא צריך לשלם גם על השדה. אז ככה גם ביום הכיפורים, זה שיש לו עונש של קרת, על זה שהוא הבעיר אש ביום הכיפורים, זה כבר עונש מספיק גדול, והוא לא צריך גם לשלם תשלומים. אז אם כן, זה הדעה שלו בן יחונה בן הקנה, והוא לומד, מה שבת, כמו שבשבת הוא מתחייב בנפשו, חייב סקילה, פטור מן התשלומים, כי מספיק העונש של סקילה, אף יום הכיפורים הוא מתחייב בנפשו, הוא הרי חייב קראת, הוא פטור מן התשלומים. אז אותו דבר גם, סובר רבי נחון בן הקנה, כשבן אדם אוכל חמץ בפסח, חמץ של הקדש, אז הוא חייב קראת. הוא פטור מן התשלומים, לכן הוא לא חייב משום מעילה. לעומת זאת, דעתו של התנא הראשון, לא כמו רבי נחון בן הקנה, אלא מכיוון שפה הוא חייב קראת, זה לא נקרא חיוב מיטה, אז מה הוא כן יהיה חייב? הוא יהיה חייב על זה שהוא מעל בהקדש. זה הסבר ראשון. ולפי זה, הוויכוח ביניהם, הם שני מסכימים שהברייתא הולכת כמו דעתו של רבי שמעון, שחמץ אחרי פסח מותר בהנאה, וכל הוויכוח, האם הוא חייב, זה נקרא שהוא חייב מיטה, ולכן הוא פטור מתשלומים, או שזה לא נקרא שהוא חייב מיטה, כי הוא רק חייב כרת, לכן הוא חייב בתשלומים. רבי יוסף אמר, באמת, לא מדברים פה על דעתו של רבי שמעון, כי לפי דעתו של רבי שמעון, בפסח החמץ הרי אסור בהנאה. אז אם כן, בפסח עצמו אין ערך לחמץ הזה. אז זה שאחרי פסח זה יהיה מותר בהנאה, זה לא כרגע החשבון. אז הוא בעצם לא נהנה ממשהו שיש לו כרגע ערך. אבל המחלוקת בין התנא הראשון לבין היש אומרים בברייתא, האם בן אדם שאכל חמץ של הקדש, האם הוא נחשב גזלן, שהוא נהנה במשהו שיש לו שווי, או שהוא לא נחשב גזלן כי הוא נהנה ממשהו שלא שווה כלום, הם נחלקו במחלוקת של הם נחלקו בדעה של רבי יוסי הגלילי, שלפי דעתו של רבי יוסי הגלילי יש לו הרי דעה מאוד מאוד מקורית בעניין חמץ בפסח. הוא סובר שחמץ בפסח מותר בהנאה, חידוש גדול, כמובן שזה לא להלכה, אבל לפי רבי יוסי הגלילי חמץ בפסח מותר בהנאה. אז אם כן, כיוון שמותר ליהנות בפסח מחמץ, אז אם אדם יש לו בבית חמץ של הקדש והוא נהנה ממנו, הוא גזל את ההקדש. מה הוא גזל את ההקדש? מה ההקדש יכולים לעשות עם החמץ הזה? מה הערך יש להקדש מחמץ בפסח? התשובה היא, באדם שיש לו הקדש, הוא יכול לבדות את ההקדש. מה פירוש לבדות? הוא לוקח כסף. כמה שווה ההקדש שיש לי פה? יש לי פה ארגז של חמץ, כמה זה שווה? $100? אין בעיה. אני שם פה $100 על השולחן. ההקדש יעבור מהחמץ אל הכסף. הכסף יהיה הקדש, נשמור אותו חזק, נביא אותו אחרי זה לבדק הבית, והחמץ עכשיו פדיתי אותו. אני הרי לא יכול לאכול חמץ בפסח, אני אתן את זה לכלב לאכול. השאלה היא, האם אפשר לפדות קודשים לאכילם לכלבים? זה הוויכוח. ובפודים את הקודשים לאכילם לכלבים כמפלגי, זה הוויכוח בין התנא הראשון בברייתא לבין היש אומרים. בהסבר השני כמובן במחלוקת. מאן דאמר מעל, התנא הראשון שסובר, שאדם שאכל חמץ, של הקדש בפסח עובר משום מעילה הוא גזל, מה הקדש יכולים לעשות עם החמץ הזה? כסבר, פודים את הקודשים לאכילם לכלבים, מותר לפדות את ההקדש, לשים את הקדושה של החמץ על כסף, והכסף יהיה קדוש והחמץ יהיה חולין, בשביל לתת את החמץ לכלבים, אז, ולפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, הרי חמץ בפסח מותר בענה, אפשר לתת את זה לכלבים. אז אם כן, יש שווי של ממון להקדש, בזמן שהוא אוכל את ההקדש הזה, אז לכן הוא מעל. והיש אומרים, מאן דאמר לא מעל, כסבר, אין פודים קודשים לאכילם לכלבים, אז אם כן, אין שום ערך להקדש בפסח עצמו, לכן אדם שנהנה מההקדש בפסח לא מעל. הסבר שלישי, במה הוויכוח בין התנא הראשון לבין היש אומרים בברייתא, רב אחא בר רבא תנא לה, להשמטה משמי דרב יוסף. הוא הסביר את הוויכוח בין תנא קמא לבין היש אומרים, בשמו של רב יוסף, זה הסבר שני בדעתו של רב יוסף, בהלישנה, בהסבר כזה. באמת, כולם סוברים, כמו רבי שמעון, שבפסח עצמו, חמץ אסור בהנאה. אחרי פסח, גם חמץ של ישראל מותר בהנאה, וודאי חמץ של הקדש אחרי פסח מותר בהנאה. ודכולי עלמא, כולם מסכימים, אין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים. אין דבר כזה, שאתה הולך לוקח הקדש, מחלל אותו על כסף, ומה אתה רוצה לעשות עם משהו מקודם היה הקדש? מה שהיה הקדש? אתה הולך לתת את זה לכלבים? אתה לא מתבייש? הקדש לתת לכלבים? פדיתי את זה. כן, אבל אתה יודע שזה היה של הקדש? כולם יודעים שאין פודים את הקודשים בשביל להאכיל לכלבים. זה זלזול בהקדש. והוויכוח שלהם, זה בדעתו של רבי שמעון, שהחמץ הזה, עכשיו הוא אומנם אסור בהנאה, אסור! קראת! אבל אחרי פסח, אותו חמץ יהיה מותר בהנאה. גם אם היה ברשותו של ישראל, אחרי פסח יהיה מותר בהנאה. כמו שאמרנו, כל מה שרב שמעון אומר, שחמץ שעבר לפסח, כנסו חכמים, שזה יהיה אסור, זה דווקא בחמץ של ישראל, אבל חמץ של הקדש, שהבן אדם לא עובר על זה, הבא לראי או בא למצא, כי לא יראה לך שיעור, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, של הקדש מותר לך לראות. זאת אומרת, אתה לא עובר על בא לראי, אז לא כנסו חכמים על זה. אז אם כן, יהיה מותר לפי רבי שמעון, אפילו מדרבנן, לאכול חמץ שעבר עליו הפסח, אם זה היה חמץ של הקדש. עכשיו, השאלה היא, בסדר. עכשיו, אני יכול ליהנות מההקדש הזה? בפסח. לא, אחרי פסח אני אוכל. האם זה שאני אוכל אחרי פסח ליהנות מההקדש, זה שווה כבר עכשיו בגלל זה? ואחר בעק המפלגי, בזה הוויכוח. בדבר הגורם בעתיד לממון, אם הוא כממון דמי או לא, לפי הטענה הראשון בברייתא, מן דאמר מעל, שאדם שאכל חמץ של הקדש בפסח מעל, כסבר דבר הגורם לממון בעתיד, כממון דמי, כבר עכשיו זה נחשב ממון. ומכיוון שאחרי פסח יהיה מותר לאכול את החמץ של ההקדש הזה, והגזבר יוכל למכור את החמץ הזה לאחרים ואת הכסף לתת להקדש, אז זה גורם לממון, זה יגרום לממון אחרי פסח. חכה בסבלנות. עכשיו אתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר, אבל אחרי פסח תוכל לעשות עם זה משהו. אבל בשביל זה, זה כבר עכשיו שווה, ואדם שאכל מזה מעל בהקדש. ומאן דאמר לא מעל, דעת היש אומרים, כסבר, דבר הגורם לממון, לאו כממון דמי. זה שבעתיד הוא יהיה שווה, אז בעתיד הוא יהיה שווה. כעת הוא לא שווה. אז מי שנהנה ממנו, לא מעל, הוא לא גזל, הוא נהנה ממשהו שלא שווה. הסבר רביעי, שבשביל זה הבאנו כאן את כל הסוגיה, בשביל דעתו של, אם אנחנו זוכרים טוב, רב אחא בר יעקב, שהוא הביא אותנו לחידוש הכל כך לא מתקבל, כך הוא לא רגילים למושג הזה, ובאמת זה לא נשאר. לומר שבפסח חמץ, מותר לאכול חמץ לישראל, אם זה חמץ ששייך לנוכרי, כל ההגבלות כמובן, כן, בזהירות המתבקשת. רב אחא בר יעקב, אנחנו רוצים לראות שהוא חזר בו מההסבר שהוא הסביר במשנה, ולכן הדברים שלו פה, כשהוא בא להסביר את האפשרות הרביעית לבאר את הוויכוח בין תנא קמא לבין היש אומרים, עם זה אנחנו תופסים שהוא באמת חזר בו מאיך שהוא הוקים את המשנה. רב אחא בר יעקב אמר, אני אגיד לך במה נחלקו תנא קמא והיש אומרים, למה זה סובר מעל, זה סובר לא מעל, כשאדם נהנה מחמץ של הקדש. דכולי עלמא, כולם מסכימים, דבר הגורם לממון, כממון דמי. עכשיו זה לא שווה. כל המהות של יהודי זה להתאפק. חכה קצת, להתאפק. אחרי פסח זה יהיה שווה, און. אתה יכול למכור את זה, יכול להיות שזה פה כמה ארגזים של משקעות חריפים, יקרים מאוד. חכה, אחרי פסח זה יהיה שווה. כולם יודעים שדבר הגורם לממון, כבר עכשיו הוא כממון. אז למה לא מעל? הוא נהנה פה מהקדש. ואחה, בפלוגתא, בוויכוח דרבי יהודה ורבי שמעון כמפלגי. בדיוק בזה הם נחלקו. בוויכוח בין רבי יהודה ורבי שמעון שאנחנו כרגע עוסקים בו, מה הדין של חמץ שעבר עליו הפסח? מן דאמר לא מעל, דעת היש אומרים שסוברים שאדם לא מעל כשהוא נהנה מחמץ להקדש בפסח, רבי יהודה, שחמץ שעבר עליו הפסח, אם בפסח היה את החמץ הזה, אחרי פסח עוברים עליו בלא תעשה שלא יאכל. אז אין לגזברים של הקדש מה לעשות עם החמץ הזה. לכן הבן אדם הזה לא מעל כי הוא לא נהנה מדבר שהוא שווה. וידע תנא קמא, מן דאמר מעל, הוא סובר כמו רבי שמעון, תחכה בסבלנות. אחרי פסח החמץ הזה יהיה שווה הון, הגזבר יוכל למכור את זה, כי לפי דעתו של רבי שמעון, חמץ שעבר עליו הפסח. מהתורה זה מותר, ואם זה של הקדש, יומיד הרבנן זה מותר, כי הוא לא עבר הלא ייראה ולא ימצא, כי זה רק לך כמו שאמרנו, ואם כן, אין פה את הכנס שתכנסו חכמים. אז לכן, כיוון שזה שווה, מי שנהנה ממנו מעל. עכשיו, לפני שנגיע להסבר החמישי בוויכוח בין תנא קמא לבין היש אומרים, הגמרא בעצם באה פה לתפוס את הנקודה, איך אנחנו רואים שרב אחא בר יעקב חזר בו. עכשיו, איך יכול להיות שלפי, שרב אחא בר יעקב מבאר שהדעה של זה שסובר לא מעל, שהוא אכל חמץ של הקדש בפסח לא מעל, כי הדעה הזאת סוברת כמו דעתו של רבי יהודה, שחמץ שעבר עליו הפסח, יש איסור לאכול. והרב אחא בר יעקב, עודה אמר, ורבי יהודה יליף, הוא הרי אמר שרבי יהודה לומד את הגזרה שבה שעור דה אכילה משעור דה ראייה. כל מה שרבי יהודה אומר, את החומרה הגדולה, שחמץ, שבפסח החמץ הזה היה קיים, אז אחרי פסח יש איסור לא תעשה לאכול ממנו, אבל הוא גם לומד גזירה שווה בין ראיית חמץ בפסח לבין איסור אכילת חמץ. ראיית חמץ זה רק ראיית חמץ שלך, יתה רואה. אבל אם זה של נוכרי או של הקדש, של גבוה, מותר לך לראות. ככה גם כל האיסור שאסור לאכול חמץ בפסח, זה דווקא חמץ שלך. אבל אם זה של נוכרי, ואם אכלת חמץ של הקדש, לא עברת על איסור אכילת חמץ הזאת. אז אם כן, יוצא שהבן אדם הזה כן מעל. ככה הרי סבבה בחר ביעקב, חידוש שבאמת לא האמנו שיכול להיות כזה חידוש, אבל ככה הוא אמר, שלומדים גזירה שווה בין ראייה לבין אכילה, כמו שראייה של חמץ של הקדש אין איסור, ככה גם אכילה, חמץ של לוחי ומלא גם של הקדש אין איסור. אז איך כאן הוא בא לומר, לפי דעתו של רבי יהודה, אדם שאכל מהקדש, חמץ של הקדש לא מעל, כי גם אחרי פסח אין מה לעשות עם זה, למה שלא יהיה מה לעשות עם זה? הרי אם באמת רבי יהודה לומד את הגזרה שווה בין ראייה לבין אכילה, אז כמו שראיית חמץ של הקדש אין איסור, ככה גם אכילת חמץ של הקדש אין איסור. אלא הדר ברווחה ביעקב מהעיר. חייב להיות שהוא חזר בו לגמרי ממה שהוא הסביר כך בדברי רבי יהודה. הוא לא סובר שיש את הגזרה שווה בין איסור ראיית חמץ לאיסור אכילת חמץ. בוודאי שאין שום היתר לאכול חמץ בפסח, לא לישראל, בין אם זה חמץ של ישראל, בין אם זה חמץ של נוכרי, בין אם זה חמץ של הקדש, לא משנה של מי זה. חמץ בפסח אסור לאכול ואסור ליהנות לפי רבי יהודה בשום צורה שהיא. וכל מה שהתירו, חמץ של נוכרי או חמץ של הקדש, זה בראייה. שיהיה ברשותו חמץ של נוכרי, ברשותו של ישראל, שיהיה ברשותו חמץ של הקדש. הסבר חמישי ואחרון בוויכוח בין תנא קמא לבין היש אומרים, האם אחד שאכל חמץ של הקדש בפסח נחשב גזלן, מעל, או שאין לזה שום ערך, ואם כן הוא לא מעל. רבשי אמר, דכולי עלמא, בין התנא קמא בין היש אומרים, שניהם מסכימים, שאי אפשר לקחת חוצפה כזאת, לקחת הקדש, לפדות אותו על כסף, בשביל לקחת את מה שמקודם היה הקדש, להשליך אותו לכלבים, אין דבר כזה. הם פודים את ההקדש להאכילו לכלבים. אבל, מצד שני, מה להגיד? אך כרגע אין לי מה לעשות עם החמץ הזה. אחרי פסח זה יהיה מותר בענה. מה שיהיה אחרי פסח, אחרי פסח. כרגע זה אסור בענה. זה שזה דבר הגורם לממון בעתיד. אני אוכל לנות מזה ואז אני אוכל למכור, הגזבר אוכל למכור את זה וירוויח כסף להקדש. זה לא נחשב כרגע שזה שווה ממון. דבר הגורם לממון לאו כממון דמי. ומה הוויכוח? האם בפסח עצמו מותר ליהנות מחמץ? מותר ליהנות? לפי רבי יוסי הגלילי, הוא סובר שכן, אנחנו לא פוסקים כמותו. אז בזה הוויכוח. ואחר בפלוגתא דרבי יוסי הגלילי ורבנן כמפלגי. מאן דאמר מעל, סובר כמו רבי יוסי הגלילי, חמץ בפסח מותר ליהנות ממנו. מה יש לעשות עם החמץ בפסח? חמץ של הקדש, אל תשכח. יש עליו הגבלות של הקדש בנוסף להגבלות של חמץ. מה אני אעשה עם זה? תשליך את זה לכלבים. רגע, זה קדוש. טוב, אז תפדה את זה, אבל הם פודים את הקודשים לאכילם לכלבים. אין בעיה. יש לי עוד דרך ליהנות מזה בפסח. תבעיר מזה מדורה. תסיק מזה אש. זה גם דרך של הנאה. כיוון שמותר לך ליהנות מהחמץ בפסח, לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, אם האדם נהנה מחמץ של הקדש בפסח, הוא גזלן, הוא מעל. לעומת זאת, מאן דאמר לא מעל, סובר כרבנן, אין לי מה לעשות עם חמץ בפסח. זה אסור בהנאה. מה תגיד, אחרי פסח זה יהיה שווה? דבר הגורם לממון בעתיד, לא נחשב כרגע כממון. הגמרא עוברת לעסוק בנושא מרתק, משגיחי כשרות, גופי הכשרות, מתמודדים הרבה עם הנושא הזה. חלק גדול מהשאלות שבהם לשאול רבנים, מורה הוראה, זה שאלות מהעניין הזה, ענייני תערובת. כשדבר שאיסור יתערבב בדברים של היתר, האם הוא בטל בהיתר ואז התערובת מותרת, או שהוא לא בטל וכל התערובת אסורה. כאן כמובן אנחנו עוסקים בדיני פסח, אנחנו עוסקים בדיני חמץ. חמץ שמתערבב בתערובת. יש שתי צורות שחמץ הוא אסור. הוא יכול להיות אסור מכיוון שזה פסח, וחמץ אסור בפסח. גם אחרי פסח הוא יכול להיות אסור בתור חמץ שעבר עליו הפסח. כשהוא יתערבב בתוך תערובת, האם הוא בטל? איך הוא בטל? או שהוא לא בטל בכלל? הגמרא מביאה כאן שלוש דעות. דעה ראשונה, דעת רב. וכמובן אנחנו צריכים לשים לב שהוא מחלק בין חמץ בפסח לבין חמץ שעבר עליו הפסח, אלה שני איסורים שונים. חמץ, אמר רב, חמץ בזמנו, חמץ בפסח, שיתערבב ביתר, בין אם הוא יתערבב במינו, למשל חמץ, פת של חמץ, התערבבה בפת של מצה. או מצה מרובעת של חמץ, התערבבה במצות מרובעות של מצה. ובין אם הוא יתערבב שלא במינו, יתערבב החמץ בתבשיל אחר, תבשיל קשר לפסח. התערובת אסורה, אסור. אבל הנידון הוא בחמץ שעבר עליו הפסח, שלא חמץ שלא בזמנו, אם הוא יתערבב במינו, נאמר במצות אחרות של היתר, אז אסור. אבל אם הוא יתערבב שלא במינו, מותר. יתערב בתערובת אחרת, הוא יהיה מותר. עכשיו גמרא מבררת בכמה כמות של האיסור שהתערבבה ביתר. ומה הסכינה? היא לימה, אם תאמר שהכמות כאן בנותן טעם. מי שמכיר דיני תערובת, העניין של נותן טעם זה אחד מהדברים הגדולים ביותר. חכמים שיראו כמה זה נקרא נותן טעם. כשהתערבב איזשהו אוכל, התערבב באיזו תערובת, בתבשיל. כמה צריך לתת בשביל שהוא יחשב שהוא נותן טעם? לא מדברים פה על תבלינים, על מלח וכדומה, אלא מאכל אחר, כמו חמץ שמתערבב בדברים קשרים לפסח. מתי החמץ נותן טעם בתערובת? נותן טעם בדרך כלל שירו חכמים אחד בשישים. אם אין שישים כנגד, אם אין ביתר פי שישים מהאיסור, אז נחשב שהאיסור נותן טעם, והוא אוסר את התערובת בדרך כלל. עכשיו, באיזה מקרה מדובר פה? כמה חמץ יתערבב? אי לימה בנותן טעם, שיתערבב פה כמות גדולה של חמץ, שהיא נותנת טעם לתערובת, אז אמור לאסור בכל האופנים. אז למה יש פה אופן אחד שרב אתיר? למה החמץ שעבר עליו הפסח, שיתערבב בתערובת אחרת, לא במינו, כן? חמץ שלא בזמנו, חמץ שעבר עליו הפסח, שיתערבב בתערובת מסוג אחר, שלא במינו, למה אומר רב שהוא יהיה מותר? והרי החמץ שעבר עליו הפסח שהוא אסור, יעיב טעמה, הוא נותן טעם בתערובת. הוא אמור לאסור את כולה. אלא חייב להיות שמדובר פה שהכמות שנכנסה לתוך התערובת, הכמות של האיסור היא כמות מועטת מאוד, במשהו. אז אם כן, היא לא נותן בכלל טעם בתערובת. אז אם כן, מובן למה, זה אמור להיות מותר, אבל לא מובן למה זה אסור. למה זה באמת אסור? רב אומר, חמץ בזמנו, אם זה חמץ בפסח, בין אם הוא יתערבב במינו, דיינו, נאמר מצה של חמץ, יתערבבה במצות של קשרים לפסח, בין אם הוא יתערבב שלא במינו, תערובת תבשיל אחר, אסור. אז אם הוא יתערבב במינו, למה זה אסור? רב לטעמי. רב ושמואל יש להם שיטה מאוד מיוחדת, שיטה שהיא באמת יסוד הלכתי חשוב מאוד, מין במינו לא בטל. זאת אומרת, ברגע שנכנס פה דבר של איסור לתוך תבשיל, אנחנו אומרים, בוא נראה אם הוא נותן טעם או שהוא לא נותן טעם. אם הוא לא נותן טעם, אנחנו נתיר את התערובת. אבל אם אין לנו דרך לבדוק אם הוא נותן טעם או לא, כי זה מין במינו, שניהם בעצם אותו טעם. מפרוש הוא נותן טעם, זה שניהם אותו טעם. אז רב ושמואל שניהם סוברים, שהוא אף פעם לא בטל. רב ושמואל דמרי התערבה, היו שניהם מסכימים, כל איסורים שבתורה, אם הם התערבו מין במינו, הם לא בטלים, זה אסור אפילו במשהו. אם הם התערבו שלא במינו, אז אנחנו בודקים אם הוא נותן טעם או לא נותן טעם. בנותן טעם הוא אוסר, אבל אם הוא לא נותן טעם הוא לא אוסר. עכשיו, אז זה מובן למה רב אוסר כשהחמץ התערבב במינו, הוא אוסר בכל מקרה, אפילו שהחמץ הוא משהו, מתערבב בכמות גדולה מאוד של מצה, בכל זאת רב אוסר כמין במינו, לפי דעתו של רב, אסור. לא משנה באיזה תערובת, באיזה כמות של תערובת, אז זה מובן. אבל, מה שלא מובן, למה חמץ בפסח אם התערבבה בתבשיל אחר, גם כן זה אוסר במשהו, הרי לפי רב מין במינו, רק הוא לא בטל, אבל אם זה מין שלו במינו, הוא צריך להיות בטל, יש פה סך הכל משהו של איסור. התשובה היא, רב גזר על חמץ בזמנו, גם כשהוא מתערבב שלא במינו. כיוון שאיסור חמץ בפסח הוא כל כך חמור, איסור שאם אדם אוכל חמץ בפסח, הוא חייב קראת. בשביל זה רב מאוד החמיר. והוא גזר שלא במינו, אתו מינו. גם אם מתערבב חמץ בתבשיל אחר, לא ממין החמץ, שזה אמור להיות בטל, אם הוא לא נותן טעם, דיינו אם יש פה 60 של יותר כנגדו. בכל זאת רב גזר שזה לא יתבטל. למה? כדי שלא יבואו להתיר כשהוא יתערבב במינו. אבל אם זה חמץ שעבר עליו הפסח, שאז גם אם בן אדם יקשל לאכול חלילה חמץ שעבר עליו הפסח, הוא לא חייב קראת. כאן רב העמיד את הדין כמו הדין, כמו כל דיני תערובת של איסור. אם זה חמץ שלא בזמנו, חמץ שעבר עליו הפסח, אז אם הוא יתערבב במינו, אז אנחנו רואים שמין במינו לא בטל אף פעם, אז זה יהיה אסור. אבל כמו דעתו של רבי יהודה, שסובר שחמץ אחרי הפסח זה אסור, אסור בענה. אבל אם הוא יתערבב שלא במינו, מותר? למה? אולי תגזור שלא בזמנו ושלא במינו, חמץ שעבר עליו הפסח, שיתערבב משהו של איסור בהיתר, מין בשאינו מינו, אולי תגזור, אתו אם הוא יתערבב במינו, חמץ בפסח. אתו יתערבב במינו, כולי לא גזרינן. אנחנו לא גוזרים, זאת אומרת, מה אתה רוצה שנגזור? שחמץ שעבר עליו הפסח, שיתערבב בתערובת מסוג אחר, שהוא כן אמור להיות נותן בטעם. תגיד שגם אם הוא לא נותן טעם, הוא יהיה אסור, שהוא לא יהיה בטל, כדי שלא לא יבואו להתיר מין במינו, שזה חמץ שעבר עליו הפסח שיתערבב באותו סוג מאכל, שבו אנחנו לא אומרים שהוא יהיה בטל, כדי שלא יבואו להגיד שהוא בטל גם בו. פה רב לא גוזר, כי מה יקרה אם באמת אנשים ייקשלו ויחשבו שהתערובת הזאת היא מותרת, כי זה, לא, זה כמות של 60 כנגד האיסור. למרות שבמקרה שזה מין במינו, דיינו, שזה חמץ שעבר עליו הפסח, נאמר ככה, נדבר אולי במאכלים. התערבב פה לחמנייה של חמץ שעבר עליו הפסח, ב-60, יותר מ-60 לחמניות של חמץ שלא עבר עליו הפסח, חמץ שנאפה אחרי פסח. מה תגיד? שאנשים יבואו לומר שהלחמנייה הזאת בטלה, מכיוון שהיא לא נותנת טעם, אפילו שזה מין במינו וזה לא בטל אף פעם, מה יקרה? אז אנשים יקשלו ויוכלו חמץ שעבר עליו הפסח, זה לא איסור כרת, אז על זה הוא לא גזר במקרה כזה. עד כאן עסקנו בדעתו של רב בדיני תערובת של חמץ. אנחנו עוברים עכשיו לדעתו של שמואל, הדעה השנייה. שמואל אמר, חמץ בפסח שיתערבב בתערובת של היתר, חמץ בזמנו, יש לו את אותו כללים כמו כל איסור שיתערבב בתערובת של היתר. אם זה במינו, מין במינו לא בטל, אז כל התערובת אסורה, זה יהיה אסור. אבל אם הוא יתערבב מין שלו, בשלו מינו, אז יהיה מותר. כמובן, מדובר פה שיש כאן 60 של היתר כנגד האיסור, והוא לא נותן טעם. חמץ שעבר עליו הפסח, הוא בתערובת תמיד יהיה מותר. שלא בזמנו, בין במינו, בין אם הוא יתערבב שלא במינו, תמיד הוא יהיה מותר. עכשיו, למה חמץ בזמנו, חמץ בפסח, אם הוא יתערבב במינו, הוא יהיה אסור? כי שמואל הולך לשיטתו, כמו שאמרנו קודם, שמואל לטעמי, דרב ושמואל, שניהם מסכימים, דאמרי תרוויו, כל איסורים שבתורה, אם הם יתערבבו מין במינו, אסורים במשהו. למה? אין פה נותן טעם, שניהם יש להם את אותו טעם. אם זה שלא במינו, אז הוא אסור, רק שהוא נותן טעם. כמו כל כללי איסור שבתורה, שאם אין 60 של היתר כנגד האיסור, אז הוא אוסר את כל התערובת, אבל אם יש כאן 60 כנגד האיסור, הוא בטל ב-60, וזה מותר את כל התערובת. מה תגיד? אולי שמואל יגזור שלא במינם, את ומינם. אולי שמואל יגיד, כמו שרב אמר, שאם אני אתיר לך, כשיתערבב חמץ בתוך תערובת שלא במינו, ויש פה 60 כנגד התערובת, זה מותר, אולי אנשים יבואו להתיר גם מין במינו, אם יש 60 כנגד האיסור, ושם הרי זה לא מותר, כי זה לא נותן טעם, אולי תגזור שיהיה אסור תמיד, חמץ בפסח, גם אם יתערבב מין בשאינו מינו, ושם אנחנו כן אמורים ללכת בטל ב-60, אבל אנחנו נגזור שלא יהיה בטל ב-60, כדי שלא יבואו להתיר את זה גם, שזה מין במינו, וזה שמואל לא גזר. מה לגבי חמץ שעבר עליו הפסח? בתערובת, שלא בזמנו שמואל לא גזר. בין במינם, בין אם החמץ יתערבב במינו, בין שלא במינם, מותרים. למה? כי שמואל סובר כרבי שמעון, שלפי דעת רבי שמעון, חמץ שעבר עליו הפסח, מותר בענה מהתורה. אפילו שמדי רבנן זה הרי אסור. רבנן גזרו, כי הבן אדם עבר, על בא לי ראי או בא לי מצא, אז אמרנו שכנסו חכמים שזה יהיה אסור אחרי פסח. הגמרא מוקימה בהמשך, רב הרי פסק בזה כמו דעתו של שמואל, הגמרא מוקימה שכל מה שרבי שמעון גזר, אומר שחכמים כנסו, חמץ שעבר עליו הפסח שזה יהיה אסור, זה דווקא כשהוא בעינו, אבל בתערובת לא גזרו חמץ שעבר עליו הפסח. דעה שלישית בדיני תערובת של חמץ, ורבי יוחנן אמר, חמץ בפסח, בזמנו, בין אם הוא יתערבב במינו, בין אם הוא יתערבב שלא במינו, אסור. דווקא אבל בנותן טעם, דווקא אם יתערבב פה, ואין שישים של היתר כנגדו. מחדש חידוש גדול, אפילו מין במינו, בטל בשישים. רב ושמואל הרי לא סוברים ככה, רב ושמואל אומרים שבמינו, אפילו במשהו זה נאסר. הוא לא סובר את הדין הזה של רב ושמואל. הוא סובר שגם מין במינו בנותן טעם. אבל חמץ שעבר עליו הפסח, שלא בזמנו, במינם, בין שלא במינם, מותר. זאת אומרת, הרובת של חמץ שעבר עליו הפסח מותרת. אז ככה, קודם כל, הגמרא מבארת את טעמו של רבי יוחנן בעניין חמץ בפסח. חמץ בזמנו. אז אומר ככה, זה תמיד בטל בשישים. בין במינו, בין שלא במינו, בנותן טעם. למה? רבי יוחנן הולך לטעמי, שהוא חולק על רב ושמואל, דרבי יוחנן וריש לקיש ביחד, אמרי תו והיו, כל איסורים שבתורה, בין אם יתערבבו מין במינם, בין אם יתערבבו מין בשלו במינם, תמיד אנחנו הולכים בנותן טעם, אפילו שמין במינו אין כזה מושג נותן טעם, הרי מה פורש תגיד, המאכל הזה, נאמר, יש לך פה רסק של תפוחים, של אורלה, יתערבב לך ב-60 רסק של תפוחים של היתר, מה תגיד נותן טעם? אגב, אורלה לא בטל ב-60, אבל לא ניכנס לי כרגע. אבל בכל אופן, רק בשביל הדוגמה, מה תגיד? תבדוק אם נותן טעם או לא נותן טעם, הטעם ששניהם הוא אותו דבר. בכל זאת אנחנו משערים, אילו היה לו טעם אחר, אם הוא היה מתערבב פה, הרי לא היה נותן טעם, כי הרי חכמים קבעו שאם יש 60 של היתר כנגד האחד של איסור, הוא לא נותן טעם, אז אפילו שפה בעצם שניהם אותו טעם, אנחנו אומרים שהתערובת תהיה מותרת. אז לכן אומר רבי יוחנן, לא משנה לי אם החמץ הזה בפסח יתערבב במאכלים שהם באותו טעם או לא באותו טעם, בכל מקרה זה בטל ב-60. ולעניין חמץ שעבר עליו הפסח, זה שבכל מקרה של תערובת הוא מותר, שלא בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו מותרים, כי בזה הוא הולך כמו שמואל, שסובר כרבי שמעון, שחמץ שעבר עליו הפסח מותר מהתורה בהנאה. הלכה למעשה דיני תערובת של חמץ, אמר רבה הלכתה, חמץ בפסח, בזמנו, בין אם יתערבב במינו. דיינו, נאמר, מצה, חמץ, יתערבבה במצות קשרות לפסח. ובין שלא במינו, מתערבב בתבשיל אחר. אסור במשהו כמו דעתו של רב. שגוזרים שלא במינו, כדי שלא יבואו להתיר מין במינו, בנותן טעם. בכל מקרה, חמץ אסור במשהו, כמו שאנחנו מכירים את המושג המפורסם, חמץ בפסח אסור במשהו. ושלא בזמנו, חמץ שעבר עליו הפסח, פה הוא מקל לצד השני. בין אם יתערבב במינו, בין שיתערבב שלא במינו מותר, גם אם הוא נותן טעם. כמו דעתו של רבי שמעון, שחמץ שעבר עליו הפסח, מהתורה הוא מותר. פשוט הגמרא מהתורה הוא מותר, אבל הרי מדרבנן, חכמים כנסו, ומי אמר רב אחי, וכי ייתכן מי אמר רבה אחי, וכי ייתכן שרבה יאמר שחמץ שעבר עליו הפסח לפי דעתו של רבי שמעון הוא מותר בהנאה לגמרי? הוא מותר לגמרי? ואמר רבה, כל מה שזה מותר זה רק מהתורה, אבל רבי שמעון כנס הכניס, הוא כנס את אותו יהודי שעבר על האיסור של בעל יראה ובעל ימצא, והוא ישיר ברשותו חמץ, כנס אותו שחמץ שעבר עליו הפסח יהיה אסור בהנאה, הועיל ועבר עליו ובעל יראה ובעל ימצא. אז איך כאן אתה אומר שהתערובת הזאת, תערובת של חמץ שעבר עליו הפסח, אפילו אם אין פה נותן טעם, אפילו אם זה לא בטל ב-60, אתה אומר שהתערובת תהיה מותרת, איך ייתכן? הרי מדרבנן זה אסור. עונה הגמרא, נמילא מתי חכמים כנסו חמץ שעבר עליו הפסח, שחמץ בעיני, בפני עצמו. אבל על ידי תערובת, חכמים לא גזרו לאסור חמץ שעבר עליו הפסח. ואז דרבה לטעמי, רבא שאומר שהלכה כרבי שמעון שחמץ שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, הולך לשיטתו. דאמר רבא, כי אבינן בי רב נחמן, כשישבנו ולמדנו בבית מדרשו של רב נחמן, כי אבא נפקי שיבה יום עד פסחה, אחרי שעברו שבעת ימי הפסח, שביעי של פסח, מוצאי פסח, אמר לן, אתם רוצים לקנות אוכל? חמץ? אתם יכולים לקנות מגויים? פוקו זבינו חמירה דבני חילה, לכו תקנו שעור וחמץ מנוכרי. רואים שהוא פסק כמו רבי שמעון, שאיסור חמץ אחרי הפסח, כל האיסור שלו זה רק משום כנס. אבל חמץ של נוכרי שעבר לו הפסח, לא קונסים את הכנס הזה, ולכן יהיה מותר לקנות חמץ מנוכרי, עשו מחירת חמץ, באים עכשיו לקנות בחזרה, או לבטל את המחירה, לא נכנס כרגע לכל הפרטים של דיני מחירת חמץ, באים לקחת חמץ שהיה בפסח ברשותו של הנוכרי, אז זה מותר. אמנם יש יהודים שמחמירים על עצמם, לא להשתמש עם חמץ שנמכר לנוכרי, אלא חמץ שנאפל לאחר הפסח ונתחן לאחר הפסח, וכל אחד עם ההידורים שלו, אבל בכל אופן אנחנו רואים מפה שמעיקר הדין חמץ שבפסח היה ברשותו של הנוכרי, סבר רב נחמן, הלכה למעשה שמותר לקנות מהנוכרי חמץ מיד אחרי פסח, וזה לא נאסר. ועד כאן דף כ"ט.